טוב, אז הדבר הראשון שאנחנו מדברים בדרך כלל לפני יציאה לארגון הזמן זה הזהירות בדרכים. המצב הזה שנשמעתם מאוד עם הפשוטיכם. כל אחד שנכנס לרכב, לרוב, כן, צריך לדעת עכשיו הנכנס ומתחיל לציין את המצווה ונשמרתם. נוסעים בדרך, הדרכים קצת בחזקת סכנה, וצריך כל הזמן להתראות עכשיו, אני מציין את המצווה ונשמרתם. זו הסבירות, לא לחקור חקיקות מסוכנות או אסורות, לפי החוק, לא לפתור במהירות מסוכנת. לעשות את כל, לשמור על כל, לא על שיח מן הלכים, אבל ברור שצריך לשמור על שיח מן, אבל הרוח של שיח מן, זאת אומרת לשמור להיות זהירים. ונצרתי מאוד לשמוע שבחור אחד, סיפר לי לפני יומיים שלושה, שנסע מחוסר זהירות, וממש אחד המכונית הלכה, ברור השם, הוא שנסע איתו, לא נפגעו, אבל הם היו סכנה גדולה. הוא בא לשאול אותי להגיד על עומדה, רציתי להיות אותו מבוא. אני אוסר לברך ברומו, אני רוצה להגיד להגיע למצב כזה שפרדים לברך את זה. על אחת כמה, ולא רק לנסוע בזהירות, גם לנסוע בנדיבות לב. החוק כבר מחייב היום לחול, לעצור לפני מעמד חצייה ולתת אנשים לעבור. לעשות את זה בהיתר. אנשים רוצים לעבור, לא רק במעמד חצייה, פה במשור זה לא רק במעמד חצייה, במקומות אחרים. אתה רואה את האדם שרוצה לעבור את הכביש, סמן לו, תעבור. וכשאדם נוהג בזהירות, בן תורה נוהג בזהירות, זה כאילו שושה. ולעבר ולעבר. אדם נוסע ומפריע לאנשים. שלושה אנשים לא טובה בגלל שהוא חצת כאן, נוסע מהר, אחריהם, נתפקים מאחורנים, או במסעים אחרים. ולעבר
מדבר ראשון.
ולכן, עכשיו בזהירות, אני אמרתי שבאמת הם מיועדים למוחת הנפש, לשלומנו תקרת הזמן הבא, לתבררו, אבל לא לבטלה. לא לבטלה. לא תמיד עסוקים. עסוקים, אפילו הם מתחילתו כל הזמן, אני לא יודע, לעשות טיולים לארץ ישראל, לראות את אופייה של ארץ ישראל, את מנותיה של ארץ ישראל, אם אפשר לראות את תחושתה של ארץ ישראל, אז נראה גם את תחושתה של ארץ ישראל, להיות, לפחות את הזכות הזאת שאנחנו זכינו להיות פה בארץ ישראל, מה שלא זכו גדולי הקדומים, הרבה, כל כך הרבה דורות שאנחנו לומדים את תורתם ומריצים אותם, והם לא זכו ואנחנו זכינו. אז הפעול הזה הוא קטע של פעול של מצרה. גם מתבונן מכל מקום, מכל מקום בארץ ישראל, הוא רואה את היופי הרוחני המתבונן שיש בארץ ישראל. הרב זצ"ל היה בשוויץ, והיו שם גם כן ערים יפים מאוד, וגם מדינות יפות מאוד, אבל מי לא יכול היה ליהנות מהיופי שם. והגינות שהיו שם על יד הרבה עבודה זרה, הרגיש, הרגיש אם ידעו שם פרחים מבני ריח, ריח טוב, לכאורה, הוא הרגיש ריח לא טוב. ובארץ ישראל, כל כך, ארץ ישראל, ארץ של פרש. אז טיולים, ופעילות אחרת, נפגשים עם אנשים אחרים, בני המשפחה, בחור הישיבה שעמדו כל הזמן, צריכים להמשיך את הדברים שלהם. לאחים, הקטנים, הגדולים, חברים, מנסה לעשות ישיבות בין הזמנים לארגן, שיעורים, אנשים שיעורים לתנועות תנועה, פעילים. זה מאוד מאוד מחזק לאט התחלת הזמן הבא כשאדם נותן ומשפיע, ולא שיש לו יכולת להשפיע, זה נותן מרץ אחר כך ללמוד בכלל. אז לעשות כל הדברים הטובים והחשובים, ולבוא אחר כך בכוחות חדשים, בעזרת השם, בעזרת כדי שינוי, עם המון מרץ, וכפי שאנחנו כבר דיברנו בכל השינוי, בעזרת השם, נעשה את החודש של שקיעה בתורה, בדברה, בעזרת השם. רק שבת אחת, מי שמתכנן לנסוע, כולנו נסע בשבת השלישית, ואחר כך, אחרי זה, עד אחרי יום סיפור, בעזרת השם, כולנו נהיה ביחד. ושביעה 40 היום האלה, 40 יום של חריג אותם. אומרים שצריך תומד לימים הנוראים כבר עכשיו. יש איזה ביטוי חסידי, אחרי אריה, ולא אחרי בגילה. אריה זה מזל של חודש אלו. זה מזל של חודש אלול.
יש הרבה דברים חשובים שאנחנו לא עושים כי אנחנו עוסקים בלמוד תורה בכל מיני מישורים, כאילו גם בתרומה בארץ ישראל, הפצת תורה, עזרה לזולת ודברים כאלה. השאלה היא האם בין הזמנים זה הזמן לעשות את כל הדברים האלה, או שבין הזמנים המטרה היא להתמקד, לסבור כוחות לקראת הזמן הבא.
אני לא חושב שזה סתירה. אפשר לעשות את הדברים. כשלא לומדים ועוסקים במצוות, זה התעברות. התעברות מהעומס הלימודי, מהשקיעה בלימוד, אבל לעשות מצוות, ואפילו כמו שאמרתי, ללמד, גמירות חסדים, זה בדיוק הזמן. מה זה, זה לא עובד? יש תלמידים לשעבר שהם גם כן אוהבים את לשמוע את הדברים הללו. זהו?
מה לגבי טיולים, מי שמטייל, אז הרבה פעמים יש, אני אציג שני בעיות. בעיה אחת, הרבה פעמים הולכים למקומות עם מים שהם מקומות מעורבים. בעיה אחרת, לנושא אחר, לגבי שהתפילה, לפעמים אי אפשר להתפלל במניין. זאת אומרת, צריך להיות
כאן שתי שאלות. כמובן, כשהולכים לטייל, זה המון מאוד להשתדל שהטיול יהיה טיול של קדושה, טיול של תמימות, ולא להיות
אם אדם, הרבה מקומות יש כאלה, קשה מאוד שלא להיות, לוותר על כל המקומות, יכול להיות שם אנשים. אם נתרכז
ולא להסתכל מאיפה שלא צריך, זה לא אסור, צריך, הכל תלוי בנפש של האדם. הרבה רבנים, תלמידי חכמים, לפני שהיה היו ימים, היו מקומות נפרדים לגברים ונשים, היו הולכים בצד ומתרחצים בים ונזהרים שלא יסתכל למה שלא צריך להסתכל. מי שיכול לעשות את זה, אז הוא... אבל מי שמרגיש שהוא הולך למקום כזה, העיניים שלו נסחבות למקום שלא צריך וזה גורם לו לאירורים לא טובים, זה אסור. צריך להימנע מזה. מה השאלה השנייה הייתה?
לקבל תפילות במניין.
כמובן שתפילה במניין היא תפילה מאוד מאוד חשובה, והדרת אמר שכשהיה, אם נעשה לו להתפלל שלא במניין, הייתה לו הרגשה כאילו לא התפלל. והדרת התפלל טוב מאוד כשהיה מתפלל לא במניין, שלא תחשבו שלא התפלל, התפלל עם כל, הוא היה אדם באופן מיוחד, צדיק, תלמיד חכם צדיק, צדיקות מיוחדת הייתה לו. כל מה שהוא עשה, עשה בי המון דביקות. וגם התפילה שלו הייתה כזאת, עם מילה הדביקות. אז גם כשהוא התפלל לבד, הייתה התפילה בוודאי עם דביקות עצומה. אבל הוא אמר, כשהוא לא במניין, הוא מרגיש כאילו לא מתפלל. אבל אין חובה להימנע לגמרי מללכת במקומות כאלה שאין שם מניין. אם אדם עושה טיול, והטיול הזה חשוב, וזה נותן לו המון הרבה דברים, אז אם כמה שאפשר כדאי להשתדל, אבל אם לא יודע אם חובה להימנע מטיול, בגלל שאין שם המניין. מצווה דאורייתא זה עוד יותר מדרגה, כן. אבל גם תלוי בתחושת האדם, אם כמובן קשה לוותר על המצווה הזאת, לברך את עמו ישראל באהבה. צריך להשתדל גם וגם. כן.
אז השאלה היא, האם בכל הלכות הרחקה בין פנוי לפנויה, באופן כללי, כן. שלא למטרת עשויים, האם זה הלכות שפר אדם, או שזה הלכות שהן קבועות? אסור לדבר שיחה שהיא לא למטרת עשויים או טכנית אישה.
אל תרבה שיחה עם האישה, האם זה הלכה או הדרכה של מנהגים. כוונת חכמים, אל תרבה שיחה עם האישה, הרוח של הכוונה, ככה אני מבין את דברי חכמים, שהכוונה, השיחה שמטרתה שיחה סתמית, שאין בה שום תפקיד, שום ערך, שום דבר, אז צריך לצמצם. הרב קוק היה בעניין הזה מצמצם מאוד, אז זה מדרגה של הרב קוק, כן? יש סיפור על הרב שהוא היה גר בדירה בוולוז'ין, שלמד בישיבה, ובעלת הבית דרשה להעלות את הסכום של הסחירות, והוא כדי לא להרבות בשיחה הסכים כדי לא להיכנס בוויכוח ובוויכוחים. אבל כשנהיה כמו הרב קוק בכל הדברים, גם בזה נצטרך להיות כמה. אבל זה הדרכה, זה הדרכה. אדם צריך לשמור על גובה, להיות אדם שתמיד שואף להיות רוחני, להיות בחיים של קדושה, בחיים של טהרה, ולא להפך. אז הם אומרים, אם במקום שיש עריכות של שיחה שהיא מושכת למטה, זה לא הסדר, לא צריך להימנע מזה, לצמצם את זה. אבל כמו שאמרתי, הרוח, זה הרוח של הדברים. זה לא הלכות פסוקות שאסור לדבר, אין הלכה שמותר לדבר שניים, שלושה משפטים, ויש משפט רביעי, איסור דאורייתא, או איסור דרבנן. יש, זה הרוח של הדברים, כמו שיש מצוות גמילות חסד. מה הגבולות של מצוות גמילות חסד? אין, לא קבעו לזה גדרים. צריך לגמול חסדים עם אנשים. ואותו דבר צריך להימנע מדברים שהם מרחיקים את האדם מן הקדושה, וכל אדם צריך באמת קצת בעצמו לשקול, ולא הכל להיות מסוגר בפרטי פרטים של הדרכה. אז בזה צריך לאדם עם יראת שמיים ועם שכל ישר, צריך לשקול מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות. היה לי פעם שאלה, הייתה לי דודה בת 70 בערך, לפי הערכתי, הייתי בן 18. אז, והיא, כל פעם שאני באתי לבקר אותה, היא לא הייתה דודה, היא הייתה אלתרת דודה, אתם יודעים מה זה, זאת אומרת, היא הייתה אחות של סבא. אז, וכל פעם שאני באתי, הייתה אישה צדיקה, אבל כל פעם שבאתי, היא הושיטה לי יד. אסור להשאיר את יד לנשים. לא היה לי נעים, לא ידעתי מה לעשות, היא לא להעליב אותה, כן להעליב אותה. שאלתי את הרב ציודה, מה הייתי צריך לעשות? אסור לתת יד לאישה. לא כתוב שעד גיל מסוים או מגיל מסוים מותר, אין גדרים בדבר הזה. אז הוא אמר לי את מה שאמרתי מקודם. הוא אמר לי שכל דבר צריך לשקול ביראת שמיים ובשכל ישר. יש כאלה ששוקלים רק ביראת שמיים, יש להם בעיה. יש כאלה ששוקלים רק בשכל ישר, גם כן לא מגיעים למסקנות הנכונות. צריך בשניהם יחד, יראת שמיים ושכל ישר. אם זה לא גורם לשורים ערורים, שום דבר לא שייך כאן שייכות של ערורים, ומצד שני יכול להיות שזה פגיעה ונגרום לה אי נעימות. הוא לא אמר לי פרטים, הוא אמר לי לשקול, לא אמר לי מה לעשות. הוא אמר לי צריך לשקול בשכל ויראת שמיים, ואני הבנתי מדבריו שאם אני מגיע לידי מסקנה שהדודה מבוגרת וכל נתינת היד, זה לא מרגישים שזה יד של אישה בכלל, אז אם זה יש לה אי נעימות מזה, לא צריך לגרום לה את האי נעימות הזאת. וזה יכול להיות גם לימוד ככלל, כל דבר מסוג הזה צריכים לשקול ביראת שמיים ובשכל ישר. כמובן שמתבגרים השכל יותר פתח, אבל אין לאדם אלא מה שנעברות. כל אדם, כמו שהוא, צריך לשקול את הדברים האלה בשיקול אמיתי ונכון. ואז הוא קובע את הגבולות, כמה אפשר להרחיב שיחה, כמה לא, עם אחות, עם בדודה, שזה בעצם לא שיחה של בתור חברה, אלא משפחה. אז הדברים הם משתנים, הכל צריך להיות בשיקול יראת שמיים ושכל ישר. אבל צריך שיראת שמיים תהיה בריאה, השכל ישר צריך לשמור על היראת שמיים, שתהיה יראת שמיים בריאה. והיראת שמיים לשמור על השכל, שלא יהיה שכל עקום. כן.
מה היחס בדור שלנו ללימוד ספרי מוסר, ואם צריך ללמוד, אז איזה ספרים?
שאלה קשה אליי. אנחנו התרגלנו בישיבת מרכז, בתלמידי מרכז הרב, תלמידי הרב ציודה, ללמוד בעיקר את הספרים האמוניים שאנחנו רגילים להם. אבל באמת אני חושב שספרי מוסר יכולים לרומם את האדם ולסייע לו להתקדם בעבודת השם או בהנהגות נכונות. ספרי המוסר הבסיסיים, מסילת ישרים, אם אדם לומד טוב טוב את מסילת ישרים, הוא באמת, כשם הספר, מסילתו, הוא הולך במסילה ישרה ועולה במלות הקודש. הרב ציודה גם אמר לי בימי חודש אלול, הוא עודד ללמוד שערי תשובה של רבינו יונה, ביחד עם אורות התשובה של הרב. אז זה הספרים שהומלצו, אבל כמובן שיש הרבה ספרי מוסר, אני לא יודע להצביע, יש מקומות, אני לומדים אורחות צדיקים, יש היום ספרים של בעלי מוסר מדורות אחרונים, אני לא יודע להמליץ על, בנוסף למה שאמרתי, על פרטי ספרים, אבל בהחלט מי שמרגיש שספר מסוים מתאים לו, מרומם לו, מרומם אותו, הדברים משתנים בין אנשים. יש אנשים שספרי מוסר מאוד מאוד מדברים עליהם. היו פעם ספרי מוסר מאוד חריפים, כמו ראשית חוכמה, שבדורות קודמים מאוד המליצו ללמוד את הספר הזה, שהוא בו כתוב כל הדברים הנוראים שקורים למי שעושה עבירות, ויודעים איזה גיהנום קשה יש כתוצאה מזה, מעבירה כזאת, וזה היה מאוד מאוד מעורר ובאמת שומר על אנשים שישמרו ולא ייפלו בעבירות. הדור שלנו יותר מבקש עשה טוב מאשר העזרות של סור מרע, ויש כאלה שזה לא מדבר אליהם דברי מוסר, ויש כאלה שזה מאוד מדבר אליהם. אז כל אחד צריך לבחור לעצמו את הספרים שהוא מרגיש שהם מרוממים אותו ושהם שומרים עליו. אז אבל זה נכון ללמוד ספרים כאלה, ספרי מוסר. ברוך אתה יכול להם שהכל יעבוד.
אמן.
טוב, מה השאלה הבאה? למה? לא שמעתי. מה? אם יש מקום אחר שאפשר לטייל בו, אז זה עד רבה. אבל אם אדם רוצה את הנדיעה, לראות את הנהר, או אני יודע, לשחות או לשוט בו, ואם יש מקומות שאין שם נשים, עדיף כמובן. אבל לא צריכים בגלל זה אדם, כמו שאמרתי, אם יש מקום נקי, עוד יותר טוב, ברור. האם אנחנו לא נלך ברחובות, אלא בגלל שיש שם מראות לא צנועים, בימי הקיץ במיוחד? אם יש אפשרות ללכת במקום שהמראות הם מקום טהור, מקום ללא מראות לא צנועים, כמובן עדיף, אבל לא בגלל זה אדם לא יכול ללכת. צריכים לקשור את האדם שהוא שרק בביתו, מפני שיש צדיקים חסידים מיליונים שהם באמת שמרו על עצמם באופן מאוד מאוד קיצוני, אבל אני לא יודע אם זה דרך לרבים.
ומי שיודע שזה...
היצר הרע הוא גם נכנס לתוך הבתים, הוא לא רק נמצא ברחובות. אם אדם לא יודע להילחם איתו, אז הוא ייכנס אליו הביתה. אם הוא יודע להילחם איתו, אז הוא יכול גם להילחם איתו גם במקומות שמחוץ לבית.
מי שיודע שאם הוא יצא
במקום
כאלה,
זה יפגע בו. אמרתי, אם זה יפגע בו, אסור. שאלה גדולה שאלת, כמו שהילל אומר, שאלה גדולה שאלת בני, יותר מהשאלות ששאלו שם אותי. זה עבודה, בעיקר אני חושב שזה עבודה של אדם בינו לבין עצמו. איך מגיעים למצב כזה שאדם מצד אחד יודע, הזכרת, חשיבות לימוד התורה, ולהעביר את זה אל הלב ולהרגיש את הצורך הזה, את החשיבות הזאת, לא רק בשכל אלא ברגש. זה עבודה שאדם צריך להתבונן בגדולת התורה, בטוב השם שנתן לנו את התורה, ולהתבונן עוד ועוד ועוד, ללמוד בספרים, לשמוע, להקשיב בשיעורים, מה שאומרים, שמדברים בזה הרבה, לא מעט, אבל להקשיב ולהפנים, ובתוך תוכו למצוא, כשהשכל הוא מאוד 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 מבין את הדברים, זה מוכרח להתפשט גם אל הלב, אל הרגש. אז צריך באמת להקדיש לזה זמן. אותו דבר על החיסר. על שאיפת הגאולה שאנחנו שואפים. שאיפת הגאולה השלמה, גאולה של בית המקדש, של הסנהדרין, של הנבואה, של מלכות ישראל. כמובן, כל דבר שאדם רגיל אליו, נראה לו שאפשר לחיות עם זה, ולא מרגיש חיסרון. אם הוא לא אף פעם היה לו את הדבר הזה, אז ודאי שהרגש לא מרגישים איזה צער וחיסרון. אבל התבוננות, עוד ועוד ועוד, במה שהיה הפעם, עם ישראל, עם בית המקדש, והשכינה שורה בישראל, והתחושת הדביקות בריבונו של עולם, וזה חסר, ועתיד להיות עוד יותר גדול, עוד יותר השראת שכינה, ועוד יותר הופעה של עבודת השם, במדרגות גדולות מאוד שהן ממלאות את כל הנפש ואת כל כוחות השכל. וזה מגמה שאנחנו, שהיא שיא של אפשרות של להגיע מהאדם האנושי. ההתבוננות על זה עוד ועוד ועוד, היא בסופו של דבר גורמת את התחושות שזה חסר. הרב קוק אומר שהנבואה זה לא איזה תוספת שאנחנו מבקשים שיהיה תוספת. בלי הנבואה אנחנו חסרים. כך אומר גם אור החיים בפרשת בחוקותיי, שהצרה הכי גדולה שהיא הייתה לנו מכל החורבנות, מכל הצרות שכתוב שם בפרשת בחוקותיי בתוכחה, זה חסרון רוח הקודש והנבואה. אז זה צריך להתבונן ולהפנים את הדברים עוד ועוד ועוד. זה עבודה, זה לא מה מלבד, אבל ככל מה שאדם מתבונן בזה, הוא מתקדם.
דרך היחידה להתבוננות?
כן.
בלימוד על הנושא בהתבוננות?
מה אפשר לדבר מלספים? לא מקבלים, עדיין אין מתנות. וגם לא צריכים לשאוף למתנות. צריך לשאוף, אנחנו, בכוחותינו, צריכים להשיג את הדברים הללו. אם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו מתנות, נקבל.
אתה במסגרת לימודי אמונה, אנחנו לא כל כך נוגעים במקלים ובפרטים של המקדש והנבואה ומחלישנתו לציון.
מה?
אני חושב שבמסגרת לימודי אמונה אנחנו פחות נכנסים למקלים ולפרטים של הנושאים האלה שלנו.
למה אנחנו עוסקים בדברים שהראשונים מדברים עליהם?
כמו
שהרצת מדברים, ארץ ישראל, ובעיקר נושאים האלה, פחות על הנושאים הבאים. מה צריכים, אני רוצה להבין מה חסר בעצם, שלא מדברים. ראשית כל אני רוצה להגיד לכם שלא כל הדברים צריכים ללמוד בשיעור. רמב״ם הלכות דעות, רמב״ם הלכות תשובה, רמב״ם יסודי התורה, חלקים של הנבואה, יכולים ללמוד גם את הפרקים הראשונים אבל לא מבינים אותם, אבל ההמשך שהפרקים שהרמב״ם מדבר על הנבואה או בשמונה פרקים וכדומה, זה כל תלמיד בישיבה צריך לדעת כל הדברים האלה. הקדמות למשנה, שמונה פרקים לפני פרקי אבות, וספר העיקרים שמדבר גם על הנבואה, וגם אפשר ללמוד במורה נבוכים. יותר ממה שכתוב שם, כל אחד צריך בעצמו. ואלה הדברים היסודיים, אנחנו מדברים על דברים שבעצם אנחנו לא נפגשנו איתם, אנחנו לומדים מה שהראשונים מלמדים אותנו מה העניינה של הנבואה ומה הגודל של הנביא וכדומה, ומהי הנבואה האמיתית ומהי נבואה ומדרגות בנבואה. כל זה כתוב בראשונים וזה אנחנו צריכים ללמוד. אבל לא חייבים בשיעור. אנחנו לא, רק שבעזרת השם שנגיע לאיזה השגות נבואיות, אז אולי נוכל גם לדבר על זה יותר בעצם, באופן ממשי, אבל בינתיים עוד לא הגענו.
בעניין יש כאילו, כן מסורים מפרטים הרבה על מעלת ארץ ישראל, מעלת זה, אפשר לדבר על מעלת המגילה, שאולים לא רק בפרטי להבין מה זה נבואה, לדבר יותר על ההבדל בין, כאילו, כן מדברים על זה מלא פעם, וכאילו, ההבדל בין עבודת השם, שהיא לא בדרך מגילה, שעבודת השם, שהיא כן דרך בית מגילה, שכאילו יש הרבה, יש הרבה דברים
להרחיב
את זה, גם
מהר"ל
וגם
כל מיני,
כאילו,
אולי
באמת כן כדי שזה יותר יהיה...
אז אנחנו לומדים בנצח ישראל את הדברים האלה, גם על ירושלים וגם על בית המקדש. ואיפה אפשר לראות את הדברים האלה עוד? בכל מקום ש... איפה זה נמצא? בדברים נוספים, בדברי חז"ל, אנחנו צריכים לך... אז באמת, אלה התקופות האלה שאנחנו עוסקים בזה. כשאנחנו מגיעים לפרשת המשכן, אז אנחנו עוסקים במצוות בניית בית המקדש, בית הבחירה, מגיעים ליום ירושלים, עוד פעם עוסקים בזה. מגיעים לשלושת השבועות, עוד פעם עוסקים בזה. ככה שבסך הכל, אולי צריך לעסוק בזה יותר, יכול להיות. מה אתם אומרים? מה אתה אומר?
יש דילמה לכל תלמיד בישיבה, כמה אדם צריך להשיג בעצמו וכמה להשתמש ברב כקיצור דרך. כאילו הרב יכול להמליץ לי עכשיו על כל מיני פטנטים שהוא עשה כדי להיות משהו היום, זה כן יחסוך לי זמן. או שמצד שני, תעמוד, תעשה הרבה ניסוי ותהייה, עד שבסוף תמצא בדרך שמתאים לך. מה עדיף?
כמה עצמאות בלימוד וכמה תלות ברם, או שלא, לא, זה ניסוח קצת אחר ממה שאתה אומר.
לא נדבר על לימוד, נדבר על...
מה?
הדרכות.
הדרכות, כמה שאפשר לשמוע יותר זה יותר טוב, אבל תדע לך שכל רם מדריך אחרת. למה? כי כל רם הוא אחר. אז בסך הכל אתה צריך רק לשמוע ודון מיני ווקי ביאטרי. אתה צריך לשמוע עצות מהשונות, אבל צריך לראות מה מתאים לך ואת זה תבחור. ובזה אתה צריך להיות עצמאי. אני חושב שמגיל 13 לאדם יש בחירה חופשית. לפני כן לא כל כך. אחר כך בגיל 13 הוא כבר אפשר להטיל עליו עול מצוות. והוא צריך להיות בן אדם עצמאי, לפתח מאוד מאוד עצמאות, אבל לא מוגזמת. כלומר, לא להיות תלותי, יותר נכון. לא הכל, צריך לשמוע, צריך הכל לשאול, צריך לפתח עצמאות. אחרי שאדם יהיה עצמאי ויודע להיות מלך על עצמו, הוא יכול גם להיות מנהיג של הציבור. צריך לפתח מנהיגות. יש שני תכונות, יש מנהיג ויש מונהג. אז אדם צריך לפתח את הכוח להיות מנהיג, מנהיג של עצמו. אמנם הרבה הרבה מגדולי ישראל שהיו מנהיגים גדולים, היו להם, הייתה להם התבטאות מאוד גדולה לפני רבותיהם. חתם סופר שהיה מאוד מאוד מנהיג, אבל היה מתבטא לפני רבותיו, רב נתן אדלר. ככה שצריך את שניהם. וצריך למצוא את האיזון ביניהם, אתה שואל בדיוק מה האיזון. אין בדיוק, בדיוק. יש מה שאפשר לקצר את הדרך ולשמוע הדרכות שמסייעות, שבמקום שאתה תעבוד, אז עד שאתה תמצא את הדרך. ומצד שני צריך גם לדעת לבד, לבד להתקדם. אז כמה וכמה, אי אפשר להגיד לזה בדיוק אחוזים כאלה, 20% להקשיב, 80% עצמאי, או להפך, אני לא יודע, אין דרך למדוד את הדברים הללו. צריך מאוד מאוד להקשיב ומאוד לפתח עצמאות, גם וגם. אתה אומר שזה לא מספיק 10 שנים.
כן.
מי אמר לך להגביל את זה? ברוך השם, כתוב גדולה מארץ מידה. התורה היא בלתי גבולית. גם 120 שנה לא מספיקים. וחובת האדם היא, אתה, כמו שאומרים בפרקי אבות, לא עליך המלאכה לגמור, אתה לא יכול לגמור את הכל. אין אפשרות לגמור את הכל. תורה שבעל פה היא נשארה תורה שבעל פה, מסביר המהר"ל, למה? כי בעצם אי אפשר לכתוב את כולה. כי בלתי גבולית, אי אפשר לכתוב אותה. אחד הטעמים שלא לכתוב תורה, אי אפשר לכתוב תורה שבעל פה, כי תורה שבעל פה היא בלתי גבולית. באמת, ארוכה מארץ מידה. מה זה ארוכה מארץ מידה? אתם יודעים, מידה, כשמודדים איזה שטח, אז יש, אם מודדים, יש סנטימטר שמודדים בו שטח, מקומות קטנים, ויש, איך קוראים לזה, רולטה? לא, יש אמות מידה. כל פנים, מעמת המידה הזאת היא לא, איתה מודדים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ורואים את כל השטח. התורה היא ארוכה, המידה שלה, לא התורה היא ארוכה מארץ. המידה שמודדים את התורה היא ארוכה מארץ. והתורה היא בכלל ארוכה מארץ מידה. המידה שבה מודדים את התורה היא יותר גדולה מכל הארץ. נו, התורה בעצמה, עוד פעם, עוד פעם מדינות בלי גבול. אי אפשר את כל התורה כולה הזו. אדם צריך ללמוד את השורשים, את היסודות ואת העיקרים. אם הוא במדרגה מיוחדת במינה, שעניינו באמת להיות כל כולו קודש כל השנים, עליו להמשיך. אבל כל הציבור כולו, באמת הממוצע של 18 שנים, ממוצע טוב מאוד. אם אדם בשנים האלה מבסס היטב היטב היטב, אני אומר שבע שנים זה מייסר מ-70 שנה, אבל היום ברוך השם כבר יותר מ-70 שנה הממוצע הולך ועולה, כל שנה הממוצע הולך ועולה. אז 9 שנים בוא נגיד, 9 שנים מייסר, מייסר לתורה.
אחרי שאדם עוזב את הישיבה זה לא שהם מפסיק ללמוד.
ברור. לא, זה היסוד, כאן, ברור, ברור. לא במקום. כן. אבל אי אפשר את כל התורה כולה. צריך לשאוף לדעת יסודיות בין תורה, להיות שקוע בתורה, להיות אדם כזה שהתורה היא מושכת אותו ללמוד. ושכל הזדמנות שיש לו ללמוד, הוא מנצל אותה לתורה. לצאת, אם אדם מסיים את השלב של הישיבה, אחר כך לא כל אחד הרי מתאים לו להיות מורה או רב, צריך בשביל זה את האופי המיוחד, עם סבלנות, עם תכונות מתאימות. לא כל אחד יכול להיות רב. אז יש אנשים שיש להם נטיות שונות. הם צריכים להיות בני תורה, אבל בני תורה באמת, ואחר כך הולכים כל אחד לעסוק במה שמתאים לו. אבל הוא כזה בן תורה שבשעות הפנויות הוא נמשך ללימוד. לא כדי אחר כך ללמד ותפקיד. אלא להיות אדם בן תורה. ואני חושב שבמשך 7-9 שנים אפשר באמת לבסס מאוד מאוד את האישיות, שתהיה אישיות עם עומקים גדולים של תורה ויראה ואמונה ואהבה ומעשים טובים ומידות טובות. הוא כבר מתחיל, כבר בדרך כלל אדם אחרי מספר שנים כזה, הוא כבר נשוי עם 2-3 שנים או 4 שנים, אז הוא כבר חי חיי משפחה כבן תורה, אז בכלל כל ההמשך שלו אחר כך ממשיך בקודש. איפה שהוא יהיה הוא יפיץ את התורה, במה שהוא יעבוד, יעבוד במסחר. בן תורה שעובד במסחר, אז כשהוא עוסק במסחר, אז הוא עוסק בהלכות מקח וממכר. זאת אומרת, הוא עכשיו לומד הלכות מקח וממכר, לא, לא, נות, כל פעולה שהוא עושה, הוא עושה אותה נכונה על פי התורה. הוא עושה אותה נכונה על פי התורה, זאת אומרת, עכשיו הוא עושה את ההלכה הזאת. אז הוא מקיים את ההלכה הזאת, הוא בעצם לומד את ההלכה הזאת בשעה שהוא מקיים אותה. כי הוא גם קיים, הוא לומד, כן? כל דבר שאדם עוסק באיזשהו תחום שעוסק, הוא בעצם באותה שעה, אם הוא פועל, אז הוא עוסק בלכות פועלים, אם הוא מעביד, הוא גם כן עוסק בלכות פועלים, ויודע איך, מה נכון לעשות עם הפועלים, מה לא. שאלו את רבי אחד, מתי הוא לומד תורה? כל הזמן שואלים אותו שאלות, שואלים בקשות, תפילות, ברכות וכו', מתי הוא עוסק בתורה? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? כשאני נוטל ידיים, אני חוזר על הלכות נטילת ידיים. כשהוא אומר המויצי, אז הוא הלכות ברכות וכדומה, חת המזון. מה הוא התכוון? אני חושב שהוא התכוון, לא שעכשיו הוא עושה ככה חזרה ככה מהירה על כל הלכות נטילת ידיים. הוא מתכוון, כשאני נוטל ידיים, אני חושב על... עכשיו יש מצווה ליטול ידיים וליטול אותם נכון וכו', אז הוא מבצע את המצווה הזאת, את ההלכה הזאת, אז הוא עכשיו לומד אותה בפועל. זה נקרא כאילו לומד. אבל כשאדם חושב על כל הדברים האלה, רב ציודה היה ככה חי חיים של קדושה. היה אוכל ביצה, היה נזכר בגמרא שכל דבר שאדם אוכל, הבשר זה הכי כאילו מזין, וכתוב שכל דבר מזין חוץ מבשר, ביצה טובה ממנו. היה מגישים לו אורז, דן בהלכה, עם אורז מברכים ברכה כזאת, ברכה כזאת, לא כל כך אהב לאכול אורז בגלל ספק ברכה. כל דבר שהיו מביאים, היה לו מה להגיד, משהו מהתורה על הדבר הזה. אז ככה אדם חי חיי תורה, לומד תוך החיים הוא חי חיי תורה. כן, זה נכון, האמת היא שאצלנו אנחנו חונכנו שאחרי המחשבות נמשכות הלבבות. זה קצת, לא ממש מחלוקת, אבל שני הדגשים. החינוך אומר שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. ועוד הרבה, יש הדרכות כאלה. אבל צריך להיזהר שלפעמים עושים את המעשים והלבבות לא מתעוררות. אדם יכול להתעטף עם גרטל, אבל כוונות אין לו. ולפעמים זה יותר חשוב לו מתפילה במניין, כי הוא רגיל שגרטל זה ממש מוכח, אז לפעמים זה אפילו, או ללכת למקווה, או כל מיני הכנות כאלה לקראת עבודת השם. אז צריך, בשלבים ראשונים זה באמת מעורר. אדם מתרגל לזה, זה כבר לא מעורר אותו, אבל כשאדם חושב ומתבונן כל הזמן, אז באמת הייתי אומר, פעם התבוננתי שבמרכז הרב היה הבדל בין מרכז הרב, ישיבה חרדית, שהיה לי שם חבר, הייתה ישיבת שולחת בדרכי, בשיטת המוסר. אז התלמידים הצעירים שם לומדים במנגינה חצי שעה מוסר לפני המעריב או יותר, שעה, לומדים במנגינה, בהתלהבות, מתבגרים לאט לאט, פחות מנגנים, פחות, וכאילו ההתלהבות הולכת ופגה, יורדת. ובמרכז הרב, ככל מה שהיה עוד שנה תלמידות, ההתלהבות הייתה עולה. מפני שהתחילו מההבנה אל הרגש. אבל אני לא אומר שלא צריך לעשות גם פעולות כאלה שמעוררות, אבל צריך לדעת את הגבולות, לא להגזים. כשנושאים איזה עיקר, אז העיקר נשאר בפועל, ובכלל בסופו של דבר הלב נשאר במקום אחר. חז"ל הדריכו אותנו הרבה דברים. אתה מכנס לבית הכנסת, כאן יש שני פתחים, כל מיני הדרכות מעשיות. אבל צריך לחיות את הדרכות. מה אני נכנס לפנים? אני צריך להיכנס עם הנפש לפנים, לא רק עם הרגליים. צריך להיכנס עם לדעת, אני עכשיו נכנס לאטמוספירה אחרת, לעולם רוחני אחר, לעולם פנימי אחר. אז כל מעשה שאדם עושה, הוא צריך עם כל ההתבוננות בדבר הזה. גם אותו דבר, כמה כשאדם רוצה לעשות הכנות, נגיד למקווה, הוא צריך לדעת שעכשיו הוא ניתר ועכשיו הוא זה, ולא שזה פעולה חיצונית מלבד. אבל צריכים את שני, נכון. אבל הרבה פעמים כשמדגישים את החיצוניות, נשארים בה, וחסר את, את העומק הפנימי. כן.
האם מי שמתכוון להיות בישיבה חוץ זמן מ-7 שנים, 6 שנים, שלא יהיה?
מה? מה אתה אומר?
מי שמתכוון להיות בישיבה חוץ זמן מ-6 שנים, 7 שנים, נגיד שנתיים, 3, 4,
נו.
האם הוא צריך להתנהל אחרת, או הוא צריך להתנהל אותו דבר פשוט לקצר את הזמן שלו?
אם הוא מתכוון להיות 4 שנים, אז הוא צריך ללמוד את 8 שנים בתוך 4. אין ברירה. הוא צריך... לא, ומי שצריך לראות זה 8, אבל ודאי שצריך ללמוד את 4 שנים כ-8, ויהיה לו 16. לא שמי שלומד הרבה צריך ללמוד פחות. מי שלומד פחות חייב ללמוד מקסימום. וכמובן, לא פחות מזה מי שלומד יותר. יותר שנים. ומה אתה שואל אם צריך להתנהל אחרת? אנחנו בישיבה, העסק שלנו להתחבר אל התורה, להתחבר ולעלות במעלות הקודש, וגם כמובן הישיבה מחנכת את גם את ההנהגה, לא רק את התורה, את המחשבה, את הצד הלימודי, אלא בישיבה לומדים לחיות חיי תורה. מי שיודע לשים, כולם צריכים לשים לב לזה, לומדים איך להתפלל, לומדים איך לעשות קידוש, לומדים איך לברך, לומדים, כל המצוות כולם לומדים בתוך, בחיים המעשיים של הישיבה, או כל המצוות שנפגשים בהם, כן? אז זה לימוד, כן? לומדים מתוך ההתבוננות, יש... כל פעם מתעוררים שאלות, חסר יין, מה שם האלטרנטיבה, וכל מה, לומדים בחיי הישיבה את חיי התורה המלאים השלמים. ולכן בכלל כל תלמיד הישיבה צריך לדעת שצריך ללמוד גם איך חווים את השבת, וזה בישיבה, וכמה שנמצאים יותר שבתות בישיבה יודעים איך באמת לחיות את השבת נכון, שבת של תורה, שבת של קודש, יום שישי. אנחנו כבר סיכמנו, נכון? שבחודש אלול, שישי שבת, שקידה מלאה. לא כולם חייבים יד, אפשר גם י"ב, ואם למד 10, גם כן לא צריך להצטער על ה-10 הזה, זה גם כן המון המון. אבל יום שישי זה יום של לימוד תורה. זה לא יום של התעסקויות. לא צריכים, אתם לא חייבים, אין לכם מה לבשל או לעשות איזה עבודות אחרות של הניקיון הבית וכדומה, ואם יש לכם קצת לנקות החדר, זה נכון, אז זה לוקח זמן קצר בלבד. ואחרי שנתרגל בחודש אלול, אחר כך יהיה קשה להפסיק את זה, כמובן, בעזרת השם. זה המבצע שאנחנו חייבים לעמוד בו. שישי ושבת לומדים כמה שאפשר. וזה יהיה דגם. אחר כך ילמדו גם במקומות אחרים שביום שישי אפשר ללמוד כל הבוקר וגם ביום ימי הקיץ גם חלק מאחר הצהריים. טוב, אז אני רוצה לברך את כולכם שבעזרת השם להתראות בראש חודש אלול עם המון המון כוחות והמון המון מרץ, ושכל הימים האלה שיעברו עליכם יעברו מתוך לא הירידה, אלא לא שלא תרדו, אלא שתעלו במעלות הקודש. ההתמודדות של החופש יש לה תפקיד לבחון את האדם, איך אני מתמודד עם כשאני יוצא מהישיבה. לא בישיבה, אווירה קלה ו... ונמצאים בתוך חממה. עכשיו אתם יוצאים ומתמודדים ומצליחים ובונים קומה נוספת. חזק ונתחזק.